שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. תחילך להוראי את הכבוד הרב. אנחנו כבר נפנה ברשות הרב למאזין הראשון שאיתנו היום, מאזין מרמת גן. שלום לך, המאזין.
שלום לכם, רציתי לשאול את כבוד הרב הענק, האם בחדר שירותים עם מקלחת יהיה מותר לפי אשכנזים ליטול נטילת ידיים בבוקר, והאם יש בעיה להשאיר שם בגדים תלויים על הקולב פלוס תלית קטן? תודה לכבוד הרב.
אני אתחיל מהספר, לתלות בגדים בשירותים או בחדר האמבט אין שום בעיה, אין שום הגבלה, כי הם לא מקבלים תומה, בגדים לא מקבלים תומה. עכשיו לגבי נטילת ידיים באמבטיה, בוודאי שזה לא מועיל, מה גם שהאמבטיה משמשת לא רק לחדר רחצה אלא גם לחדר שירותים, אז זה הרבה יותר חמור, כי יש לנו כלל שבכל מקום ש הוא מיועד לשירותים, אז יש שם רוח רעה, והרחיצת הידיים או נטילת הידיים שם אינה מועילה. במקום שהוא רק משמש לרחצה, אמנם בשולחן ערוך לא ראינו שמרן או שהפוסקים זאת אומרת עשו איזה הבדלים, הבדילו בין שירותים לבית מרחץ, אבל כבר כתבו האחרונים שמדובר בבתי מרחץ שלהם של פעם, שדנפיש הבלה, זאת אומרת היה הזעה גדולה והזוהמה מרובה שם. אבל בבתי אמבטיה שלנו של היום ומקלחות שלנו היום שהן נקיות ואין בהם, אבל אז עדיין אנחנו ליטול עדיין לכתחילה לא ניטול, אבל יש כאן נדנוד רוח רע, כך זה מוגדר בפוסקים, ולכן לעצם הנטילה באמבטיה זה לא לכתחילה, רק מצב של דעבד כאשר אין אפשרות אחרת, אבל אין שום היתר לברך שם על נטילת ידיים אלא בחוץ. הדרך הטובה והיעילה ביותר אם או ליטול ידיים במטבח, וגם אם יש שם כלים, לפי ההלכה זה לא נאסר, כי כלים לא מקבלים טומאה, וכיוון ששוטפים אותם אחר כך אז זה מועיל, או הטוב ביותר להוציא את הכלים מהכיור וליטול ידיים בכיור במטבח, ואם לא אז ליטול ידיים באמבטיה כשאין שם שירותים, אבל לא לברך באמבטיה אלא לברך בחוץ. זה פחות או יותר הסיכום של הנושא.
תודה רבה לכבוד הרב ושבת שלום.
תודה רבה וישר כוח. ואנחנו מאזין הבא, מאזין מיכאל מהצפון, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב האם עדיף ללמוד מסכת אחת בעל פה, שקלא וטריא, או להספיק בזמן הזה ללמוד כמה מסכתות בהבנה אבל לא בעל פה.
צריך גם וגם, כי אנחנו צריכים ללמוד תורה גם בעיון וגם בבקיאות. אז אדם משתדל שהרבה מסכתות ידע כמה שיותר, ותהיה לו בקיאות והתמצאות פחות או יותר וכמה שיותר נושאים, אבל מסכת אחת כבר כתבו הפוסקים, גם חכמי המוסר הוסיפו בזה, שאדם משתדל תמיד שמסכת אחת ואפילו מסכת קטנה ילמד אותה כהוגן לאורך ולרוחב ולעומק ולכל המפרשים, כדי שזו תעמוד לו ביום הדין. כמו שראינו בגמרא, מעשה מפורסם יש בגמרא, שמעשה היה שיום אחד נפטר איזה תלמיד חכם אחד בבבל, ופתאום באה אישה אחת לבית המדרש וצעקה שבעלה נפטר והוא לבד בבית, צריכים לטפל בו ולדאוג לו לקבורה. אז טוב, יצאו חכמי ישראל, שלחו גם כמה עסקנים והתחילו לטפל בו בהלוויה, ובהלוויה היא הייתה עומדת וצועקת תספידו אותו, הוא היה תמיד חכם, הוא למד תורה, הוא למד תורה הרבה, וכל מיני עובדות עליו, על המסירות נפש שלו, איך הוא מנע שינה מעיניו, איך הוא מנע אוכל מפיו, ושיבחה אותו, ואז הם על סמך העדות שלה הם הספידו אותו לפי ערכו. שסיימו את הלוויה וקברו אותו, אז רצו לדעת מה עם האישה, אם יש לה מי שיתמוך בה, אם יש לה מי שיהיה איתה, כי ראו שהיא רק היא לבד. אמרו לה, מי את? אמרה, אני אשתו, אבל מה שמך? אמרה להם, חגיגה. אז הם הבינו שזו הייתה מסכת חגיגה, שהוא היה לומד אותה, והוא נפטר, ואותה מסכת עמדה לו אפילו בעולם הזה. אז מכאן אמרו חכמי המוסר והמפרשים, שישתדל האדם מאוד שיהיה לו איזה סניגור ביום הדין, שיקח איזה ספר או איזה מסכת וילמד אותה על בוריה, ויהיה בקי בה ישר והפוך, כדי שהיא תציל אותו ביום הדין. השם יתברך יהיה עמנו תמיד.
אמן ואמן, תודה רבה לרב. אנחנו עם יוסי מבני ברק, שלום לך.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה, כתוב בנפש החיים, שלהשם יתברך, לעצמות שהשם יתברך לא שייך שום מצווה או עבירה. הוא כותב שלא אכפת לו מזה, מה כוונת הדברים?
עוד פעם, הספר לידך?
כן, כן, בידי.
אתה יכול לקרוא לי את השורה לפני ושורה אחרי? מה השורה לפני מתחילה?
כי ודאי שלעצמות אדון יחיד אין סוף ברוך הוא, אינו נוגע חס ושלום שום מעשה המצווה ותורה ועבודה כלל, ולא אכפת לכלל.
ברור.
כך הקדוש...
ברור, ברור, ברור מה שאתה אומר. אלה הם מעשה דברי רבנו ארי, הוא הביא אם תצדק מה תיתן לו ואם תפעל מה תעשה. כלומר... אדם צריך לדעת שאני לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאני מניח תפילין. אני לא עושה לו שום טובה על זה שאני לומד תורה או שאני מברך. לא, אני עושה טובה לעצמי. אבל הוא, בגלל שהוא מקור הטוב והוא האל הטוב והוא רוצה לעשות רק טוב, אז הוא כל הזמן... מיום שברא את העולם, הוא ברא אותו בשביל לעשות לנו טוב, ולכן ברא לנו עולם כזה יפה ומתוקן, והוא רוצה שיהיה לנו טוב. הוא רוצה שיהיה לנו טוב לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. ולכן ציווה אותנו כל כך הרבה מצוות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אז הקדוש ברוך הוא עשה זאת לנו ולא בשבילו. ושלא יחשוב האדם, על זה בא רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, ומתכוון שאל תחשוב לרגע שאתה עושה איתו טובה או מסחר או עסקים, ואתה אומר לו זה בתמורה לזה וזה לחפר על זה. לא, אני עושה טובה לעצמי, אני לומד תורה לעשות לו נחת רוח, והוא ישמור עלינו, והוא יטיב עמנו. אז זה הפירוש, שלא יחשוב שבעבירה הוא גורם לקדוש ברוך הוא חלילה למעלה איזה חיסרון, או במצווה הוא גורם איזה יתרון, או איזה רווח. זה לא עסקים. זה לא בעל עסקים שמעסיק פועלים, והפועלים עובדים בשבילו, ויכול להיות שלפעמים הם יגרמו לו הפסדים, לפעמים כתוצאה מהפעילות שלהם יגרמו לרווחים. לא. אלא אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, מבלי להרבות או להחסיר או להמעיט מאומה שם למעלה אצלו, אלא מה שכן, אנחנו את העולמות כן יכולים להשפיע. אם מתפללים טוב בגשם, אם מתפללים טוב אין מלחמות, מתפללים טוב אין רעידות אדמה. וכן על זה הדרך, זה תלוי בנו. אז אנחנו יכולים להטיב או חלילה להחסיר חלילה בעולמות, אבל לא בקדוש ברוך הוא, לא בעניינים שלו. הוא תמיד אחד ושמו אחד, הוא היה הווה ויהיה תמיד לנצח נצחים. זה פחות או יותר כוונתם, כוונת דבריו של רבי חיים מוולוז'ין, שלפניו היה רבנו ארי, שכתב את הדברים הללו בשער המצוות. תודה רבה לך.
ישר כוח גדול, תודה לרב. ואנחנו עם בני מקריית שמונה. שלום לך, בני.
שלום, הרב.
שלום, שלום. בני זה בנימין.
כנראה, כנראה.
כן, בנימין.
אז עדיף בנימין.
חשבתי בציון, גם היה טוב, כי זה גימטריה פנחס, השבת פרשת פנחס.
הרב ירחיב על זה, אחר כך בבקשה.
הרב, שאלה, האם לפיצה יש לו בישול של מעשה גוי, או
הפיה
של גוי? פיצה, שגוי עושה לי אותה. האם יש בה?
אני לא, סליחה, לא...
פיצה שנאפית על ידי גוי, האם יש בזה מעשה גוי? זו השאלה, בנימין?
כן. לגבי בישולי גויים.
כנראה, כן.
מה לגבי פיצה? לגבי פיצה, כיוון שהיא לא נאכלת, כמו שהיא חיה, אלא על ידי אפייה, אז היא נקראת אפייה. השאלה אם זה אפייה או זה בישול, זו שאלה שדנו בה. למעשה זה נקרא אפייה, כיוון שזה תנור. יש נפקה מינה אחת בין אפייה לבין בישול, שבבישול אצל הספרדים לא יועיל שום שגירת התנור, זאת אומרת זה שהיהודי יבוא ויגביע את האש, אלא היהודי צריך להניח את הסיר על גבי האש, ואילו באפייה מועיל אם היהודי אפילו זרק כסם לתוך התנור, אז בזה הוא מתיר את כל האפייה שתבוא אחר כך. אבל יש בישולי גויים, אפילו בלחם יש בישולי גויים, בפיטה, בלחמניה, כל שכן וכל שכן, בפיצה, שזה לחם או מין עוגה, מין מזונות שמצופה עליו כל מיני גבינות וגם כל מיני עצמים בלתי מזוהים, ולא תמיד הם בריאים, תיזהרו. יש בהם הרבה מאוד, הרופאים אמרו לי להזהיר את הציבור, יש בהם הרבה מאוד שמן תקלים שהוא מסוכן מספר אחת לבריאות. אז נא להמעיט ולהפחית בכל המאכלים הללו. תודה.
יישר כוח לרב, אנחנו עם מאזין נוסף, בנימין מרמלה, שלום לך. בנימין.
שלום, שלום, ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
יש לי שאלה לגבי ענייני ירושה וירושים, ורציתי לדעת עניין אם אדם גזל את הירושים.
אם אדם?
במקרה שלי, אדם, זאת אומרת, האחיין של אבא שלי גזל את אבא שלי בענייני ירושה. הרדים אותו על צוואה שמפוברקת. ויש עורך דין דתי, שטוען שהוא דתי, ועוזר לו בגזלה הזאת, למרות שבית הדין הרבני פסל את הצוואה. עורך דין הדתי הזה עוזר לגזלן הזה למשוך את הצבא מאיתנו.
לא נעים ולא נוח לדבר על בעיה מסוימת. אנחנו כאן כדי אני ככה מערכת,
לא, הרב ירחיב את העניין של זה, ואם אותו עורך דין דתי,
השאלה מובנת, בנימין, השאלה מובנת, בבקשה.
לא, אם יש ביד אותו עורך דין דתי גזלה ושותף לדבר עבירה, הכוונה שלי, זה הרב ידבר איתנו. תודה, אני אשמע ברדיו.
לא, אני לא מוכן להתייחס לבעיות אישיות או לאיזה בעיות משפטיות או שנידונות בבתי דין או בבתי משפט. זה לא הכתובת כאן. הכתובת כאן להשיב שאלות בהלכה, מה מותר ומה אסור, מה לעשות ומה לא לעשות. תודה.
תודה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. שלום מפתח תקווה. שלום לך, שלום. שלום איתנו?
שלום.
בבקשה.
כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי להגיד, רב, קודם כל, ישר כוח על התכנית ועל הדברי חיזוק על כל מה שקשור לפרצי הטכנולוגיה שהרב דיבר בתקופה האחרונה. מאוד התחזקנו לשמוע את הרב.
תודה.
יש לי שאלה, מה עושים עם מורי ההוראה שיש להם טלפונים, אייפונים כביכול שהם מוגנים? והם עונים על שאלות דרך הוואטסאפ. וביניהם יש אחד שהוא גם כן... נחשב מרא דיאטרה לעניין סתם ששוכר.
רגע, זה אני לא יודע מה זה וואטסאפ. האמת שאני לא מבין בזה, כך שאני לא הולך לעבוד דעה. אבל טלפונים לא קשרים, זה בוודאי דבר פסול, פסול מהעיקרה. כל מה שיתירו, יתירו לאנשי רפואה, אם זה רופאים, אחיות, אם זה עורכי דין או יבואנים או סוחרים גדולים שצריכים את זה כל הזמן באונליין, בכל רגע ורגע, ברגע נתון, לזה תראו, וגם זה שיהיה מסונן ויהיה מסודר.
ומה עושים שאותו אחד אומר הדיאטרה?
יש להם, וכל שכן רבנים או מורי הוראה, זה דוגמה מאוד לא, לא כל כך טובה, סליחה, אני אומר את זה בלשון עדינה, זה בהחלט דוגמה לא יפה ולא טובה להשתמש בכלים כאלה. כן, אז יש לך מה להוסיף?
מה אתה אומר דאטרה? אפשר לשאול את השאלות? אפשר להתייחס אליו?
אני לא יודע מה אתה, אתה רוצה כעת שאני אדבר אישית על אנשים מסוימים.
לא הייתי לתת לי את השם, אני רק רוצה לדעת מה אני עושה, אני יכול לשאול אותו שאלות או לא.
אני מנמק לך, כי אני לא יודע מה הסיבות שהוא מחזיק דבר כזה. יכול להיות שיש לו בעיות אישיות, יכול להיות בעיות רפואיות, יכול להיות אלף ואחת בעיות אחרות שהוא זקוק לכלי הזה, אני לא יודע. איך אתה רוצה שאני בצורה חד משמעית אפסול או אכשיר דברים שאני לא מכיר? זה לא, אני לא יכול לעשות את זה.
תודה רבה. אני מניח שזה גם על דעת הרב שאנה מכם השאלות היום בלי לפגוע דווקא בימים האלה באנשים כאלה או אחרים. רינה, אנחנו לפני כן עם יעקב מקריית אתא, שלום לך יעקב.
הרב
תזכה לאריכות
ימים ושנים.
אמן,
תודה, תודה.
ולכל המאזינים שלך, ולכל
לקבל
משיח צדקנו בנהור המעלייה.
עם ישראל.
רציתי לשאול את הרב לגבי קבלת מי שהדליק נרות והוא לא התנה שהוא לא מקבל בהדלקה וקרה שהוא פתאום נפל חשמל או משהו, האם מותר לו זה? והאם גם נשים כדאי להם לעשות את התנאי הזה כאילו לכל החיים? כי לפעמים קורה כאלה דברים, מה דעת הרב בנושא?
הנוסח של השאלה שלך, אני מבין שמדובר בגבר שגבר הדליק נרות שבת, נכון?
כן.
או יופי. אמרת לנו את כל הבעיה בתשובה שאמרת כן. כי יש לנו כלל והלכה, כך כותב גם הגאון בן איש חי, שגבר אף פעם לא מקבל שבת בהדלקת נרות. כל מה שאמרו שמקבלים שבת בהדלקת נרות, דעת הרמה והשיעה שלו, זה באישה. כיוון שהיא ממונה בבית, על הדלקת נרות, ואם הדלקת נרות זה הפעולה האחרונה שהיא עושה ביום השישי לפני כניסת שבת, ובדרך כלל כך היו נהגות שהיו מקבלות שבת בהדלקת נרות, אז זה אישה. אבל גבר, א' הרי הוא צריך ללכת להתפלל מנחה בדרך כלל, אלא אם כן יש כאלה שמתפלל מנחה מוקדם בצהריים ואחר כך מדליקים נרות. אבל אם הוא לא התפלל מנחה עדיין, אז אצלו עדיין חול, כלומר, הוא לא קיבל שבת בהדלקת נרות. אין בכלל קשר בין הדלקת נרות לקבלת שבת. זה יצרו אנשים במדינות מסוימות שכך נהגו וקיבלו עליהם שבת בהדלקת נרות. אבל גבר בשום פנים ואופן לא. גבר מקבל שבת אחרי תפילת מנחה באומרו בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה. ולכן, השאלה שלך ממנה הסתדרה, נפטרה כבר, שאם קרה שהייתה הפסקת חשמל או כל פעולה אחרת, פעולת חירום או פעולה לא דחופה או שכח משהו, בהחלט אחרי הדלקת נרות הוא יכול לעשות הכל, כל מה שהוא צריך. כי אינו מקבל שבת בהדלקת נרות. תודה.
תודה רבה על המאזין קריאת הרב. כבוד הרב, שאלה מהפורום, הרב יוסף חיים אוהב ציון שואל, זה קשור לעניין של פרשת פנחס על הנושא של כיסא אליהו, איפה מניחים את הכיסא, כמה כיסאות והמשמעות של סדר כיסא, אם בקצרה הרב יוכל.
בקצרה, אז היום זה פטירת הרמק, רבנו משה קורדבירו, זה נגיד בשמו, הרמק כותב היו שני כיסאות, חייב להיות שתי כיסאות, וכך היה אצל הספרדים תמיד. רק היום מאז שהתחלנו, יצאנו לגלות, ומוצאים גם את התינוק לגלות, ומלאים אותו באולמות, ועם אורות מרצדים או לא מרצדים, או כל מיני, אני יודע מה, ומוזיקה רעשנית, לא יודע מה קרה לנו פתאום, אז יש כיסא אליהו, אז כיסא אליהו, על זה יושב הסנדק, זה כיסא מכובד, גדול וענק. אליהו הנביא אומר, לא, לא צריך. הנה, יש שם איזה כיסא, מגרילים כיסא מאתמול בלילה, ופעם ככה היה עליו עצמות של דגים משבוע, מאתמול. היום זה כבר בלי עצמות מביאים דגים בחתונות, אבל אז היה עצמות, ואז נערו את העצמות, וזה כיסא לאליהו, וזה לא כבוד, כי כיסא אליהו צריך להיות הכיסא הכי חשוב והכי יקר. כך היה המנהג בכל העדות, וכך היה המנהג בירושלים. עד לפני 30 שנה, עד לפני שהתחילו לעשות באולמות את הבריתות, אז כך היה, יש כיסא אליהו, זה כיסא קטן, נחמד כזה, עטוף בפרוכת כתיפה, ועליו יש רימונים, ארבעה רימונים, שניים מכאן ושניים מכאן, ועליו מונח תנך עם הפרשה שלנו, פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, וכן היה שם, שמו גם פרחים, שמו גם בסמים, שמו גם נגד העין הרע את השיבה ואת הרוזמרין, ושמו עוד זאטר, שזה אזוב, כל מיני צמחים, בליל של צמחים לסימן טוב ולברכה ולהצלחה. והנה הוא, הסנדק עצמו ישב על כיסא גבוה, או ישב על השולחן עצמו, או הניחו לו כיסא על גבי הספסל בבית הכנסת, שהוא יהיה קצת גבוה, כדי שעל ברכיו המוהל יהיה לו קל למול אותו. ועד היום, כשאנחנו נמצאים באולמות, לצערנו, אז אנחנו עומדים על כך, או שתהיינה שתי כיסאות, והכיסא החשוב יהיה לאליהו, והפחות חשוב למי שיושב על הכיסא, הסנדק, או שיהיה, פשוט יביאו שולחן, הסנדק יושב על שולחן, וישימו לו כיסא מתחת לרגליו, כדי שרגליו תהיינה יציבות, והברית תעבור בשלום. עכשיו הוא שאל, לאיזה כיוון מי יושב מימין ומי משמאל? אז לפי דברי הרמק, עד כמה שזכור לי בעל פה, כך כתב בשתי מקומות, יש את זה בזוהר הקדוש, גם בפרשת לך לך וגם בהקדמת בראשית, אם אני לא טועה, הוא כותב שם שצריך ולממר דה קורסייה דה אליהו ואליו לשרת אמן, כלומר וצריך המוהל או החזן לומר זה כיסא אליהו, ואם לא אמר אליהו לא יבוא לשם, אז עד שיזמין אותו ויבוא וישב אליהו הנביא שם, אז לא על ברכי הסנדק אלא בכיסא מיוחד. איפה יהיה הכיסא? אז הכיסא יהיה מצד ימין של הסנדק, זאת אומרת הסנדק מכאן והכיסא מכאן, או יותר נכון, סליחה אם אני לא טועה, הוא צריך להיות ביד שמאל של הסנדק, יד שמאל של הסנדק, שם מניחים את כיסא אליהו. כך דעת הרמק. יש מי שכתב להפך, אבל האמת זה לא כל כך משנה, כי גם לא ראינו בקבלה איזה כוונות מיוחדות לגבי הצדדים והכיוונים איפה יושב כיסא אליהו, אבל זה פחות או יותר העניין שצריך לדעת. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך כבוד הרב, התשובה המאלפת בעיתוי הנכון. תודה לשואל הרב יוסף חיים רב ציון. אנחנו עם רינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום אדוני, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אנחנו גרים בצפון, יש לנו ארבעה ילדים ברוך השם, כל אחד גר במקום אחר בארץ. והבן שלי חזר בתשובה לפני 15 שנים, ברוך השם, בעקבותיו שתי בנות, ונולדו נכדים. אז יש שתי נכדות, יש נכדה בת 18.
השאלה
היא, מאז שהוא חזר בתשובה, הבית שלנו, של ההורים, דתי בכל דבר, המטבח, הכל כדי שיבואו, ו... מאז שגדלו הנכדות, ויש לי נכדה בת 18 ושתי נכדות בנות 13, הבן אומר...
זה לא משנה את השאלה.
מה השאלה בבקשה?
תגידי לנו את השאלה עצמה.
כן. הבן אומר שהוא לא יכול לשבת בשולחן אחד עם נכדה בת 18 ועם נכדות בנות 13, השאר כולם קטנים. מה ההלכה? מה הרב אומר?
מה הוא מציע במקום?
שנשים מחיצה... שיהיה שולחן של גברים ושולחן של נשים, שלא נזמין את כולם.
אני הייתי מכבד אותו, ובאמת היינו עושים שתי שורות או שני שולחנות. שולחן אחד ישבו המשפחה שלו, שולחן שני ישבו המשפחה השנייה. או בקצה השולחן, זה לא מולו, הוא יושב מול הילדים שלו, מול אשתו, מול, כן. מול ההורים שלו, ובקצה השני של השולחן, או בשולחן נפרד, ישבו שם המשפחה השנייה. זו הדרך הכי טובה למען הרבות שלום בעולם. זה הנכון ביותר לעשות. תודה רבה.
שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
שמשלח לך רפואה שלמה ויתמיד בריאותך בעזרת השם. רציתי לשאול את כבוד הרב לגבי השוני בצורת ספרי התורה. מתוך הלימוד במסכת מגילה נראה שהספרי התורה של האשכנזים דווקא הם המקוריים יותר. רציתי לדעת מתי אנחנו הצפרדים עברנו לשימוש הנוכחי כיום עם הבית.
טסת 800 קמ"ש. תגיד לי איך הגעת למסקנה הזאת. על מה אתה מתכוון ואיזה הבדלים אתה מתכוון? תסביר
את זה. במסכת מגילה שם משמע שהספרי תורה הם כמו של אשכנזים, עם העצי חיים, כמו שאנחנו מכירים היום, עם הכיסוי.
נו, אז מה הבעיה?
לא, אין בעיה. רציתי לשאול מתי אנחנו הספרדים עברנו לשימוש עם הבית.
הספרדים פשוט מאוד. זה כבר למעלה מ-1,000 שנים. עוד בבבל, שהיו בבבל בזמן תקופת הגאונים. לקחו את ספרי התורה והניחו אותם בתוך נרתיקים. זה כל העניין. אז היה ארגז, עשו ארגז עשוי מעץ, ולפעמים כסף, ולפעמים עוד איזה מתכות יקרות. והם רצו לפאר ולקשט את ספר התורה, וגם לקרוא בו כשהוא זקוף ולא כשהוא שוכב. נכון, בזמן התלמוד, היה הספר תורה זה לא היה רכוש ציבורי. לכל אדם מישראל היה ספר תורה. כי כל אחד קיים מצוות כתבו לכם את התורה הזאת, והיה לומד בה בבית, ולוקח אותה איתו, מביא אותה איתו לבית הכנסת, וקורא בה שם. אז קורא בה, אז קל יותר שזה עטוף, כמו מגילת אסתר, והוא פותח אותו וקורא בו. באו הספרדים, כבר בכל ארצות תבל, אתה רואה שבכל ארצות מוצא ספרד זה כך, וסדרו נרתיק הספר תורה, זה הכל. ואחרי זה עשו רימונים, ועשו אצבעון, ועשו כל מיני, וכתר, ועוד, ומטפחות, ועוד ועוד ועוד. אתה רוצה כעת שאני אספר לך את כל השושלת? היית מכין אותי לפני כן, הייתי מביא לך את כל הפרטים. זה כל העניין. זה לא הלכה, וזה לא מעכב, וזה לא גורם איזשהו בעיה בקריאה של הספר תורה. העיקר שיש ספר תורה כשר, שכשר לקריאה. חזק וברוך, שבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך לרב, תודה לשואל. לפני כן שאלה מהפורום לעניין העניין של הצדקה. כבר שואל המאזין, בתפילת שחרית נהוג לשים צדקה 3 פרוטות. מה בדיוק הערך של הפרוטה המדוברת, והאם לא נכון, הוא שואל, לשים סכום שיש לו יותר משמעות של הצדקה?
היום, מה שאמרו פרוטה זה מינימום. אדם רוצה לשים $1,000, שישים $1,000. אף אחד לא אומר לו לא. אבל הוא צריך לשים, להניח, להפריש צדקה, ולא חייב בקופה, הוא יכול לעשות קופה פרטית שלו, של צדקה, ויניח בה 3 פרוטות. הערך של הפרוטה היום זה 10 אגורות. הוא רוצה לתת 0.5 שקל, רוצה לתת שקל, רוצה לתת 5 שקלים, מטבע של 10 שקלים, תבוא על הברכה. כל המוסיף, מוסיפים לו, כל אחד לפי יכולתו. אז אנחנו לא יכולים להגיד דין אחד שווה לכולם. יש לפעמים בחורים צעירים שאין להם, אין להם הכנסות, הם לא עובדים, הם לומדים. אז מה, אתה תגיד לו לתת 3 שקלים ליום, ועוד 3 שקלים במנחה, יש כאלה נותנים גם בפותח את ידיך. הרי כל העניין הוא כאן, יש סוד בדבר, שבא רבנו ארי וגילה אותו, שבאמירת ויברך דוד יעמוד על הרגליים. בשולחן ערוך לא מוזכר לעמוד על הרגליים, אבל רבנו ארי כתב לעמוד על הרגליים בויברך דוד, עד אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. במילים אשר בחרת יושב. אבל עד מי ויברך עד אשר בחרת עומד. ואז כשהוא מגיע ואתה מושל בכל, יש לו ביד שלוש פרוטות, נותן שתיים בבת אחת ועוד אחת בנפרד אחריה. יש בזה סוד, אנחנו לא יודעים מה זה, מה הסוד הזה. יש שם סוד, ונעשה תיקון גדול בעולמות, וזה הקופה של ויברך דוד. יש בתי כנסת שאוספים, וזה מיועד לאיזו הוצאה מסוימת, או לאיזו מטרה מסוימת, וכן על זה הדרך. אז זה כל העניין. ויש נוהגים לתת גם, כמו שכתב הרב חידה, לפני מנחה, באמירת פותח את ידיך, באשרי יושבי ביתך, נותן גם כן שתיים ושלוש. זאת אומרת, שלוש פרוטות ביחד, שלוש מטבעות, שתיים בבת אחת, והשלישית אחריה. אחריהם. וזהו, וכתב הרב חידה שלפני ערבית לא נותנים, כיוון שזה כבר לילה, ובלילה לא נותנים צדקה לכתחילה, אלא אם כן בא אני ומבקש משהו דחוף, הוא עני אמיתי, זה משהו אחר. אז אם כן, כמה זה שיעור צדקה? הגמרא אומרת, שיעור פרוטה. זה השיעור של צדקה. שיעור פרוטה, לא חייבו אותנו יותר. והפרוטה היה לה, היה לה ערך גדול מאוד, וגם היום אם יודעים לשמור על הכסף או להעריך אותו, אז באמת יש איזה ערך די סביר, זה לא איזה מי יודע דבר זניח. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לשואל מהמרכז. אנחנו ברשות הרב ממשיכים ליהודה מקריית קסם. שלום לך יהודה.
קריית ספר, שלום הרב.
סליחה, טוב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אמא שלי נפטרה לפני המון שנים, ואבא שלי התחתן עם אישה אחרת, שיהיה בריא, ברוך השם. אז לעלייה לקבר על אמא שלי, אמרו שלא כדאי שהאדם שהתחתן עם אישה אחרת, ילך לקבר של אשתו הראשונה, כי זה מזיק לה או משהו כזה. הוא רוצה בשביל לכבד את הילדים, אז אשתו השנייה מסכימה לו, תלך, תכבד את הילדים שלך. אבל אומרים לו שזה לא טוב, אני לא יודע מה האישה השנייה.
אתה יודע מה הבעיה של הדור שלנו? שכולם נהיו אומרים, וכולם חכמים. אם אחד אפילו יסתכל בדפי זהב, הוא מחליט וקובע איזה דברים. שקר אמרו לו. מה שכן כתוב בפוסקים, כתוב שאדם שאשתו נפטרה ונשא אישה שנייה, לא יעשה הזכרה בבית בשני האישה השנייה, שלא יפגע בה, אלא יעשה בבית של אחד הבנים, וכן כשהוא הולך לבקר את המצבה שלה, לא צריך לקחת אותה איתו, ולא יאמר לה אפילו. לא צריך להגיד לה. שלא תיפגע ותגיד, הוא עדיין חושב על הראשונה. זאת אומרת, חכמים היו כל כך זהירים, וחשבו על שלום בית ושלמות הזוג, שלא יהיה איזה מחשבה לאישה, שמא תחשוב שהוא חושב על הראשונה, ועדיין ליבו עליה, ואין ליבו עליי כלל. אבל שלא ללכת, ואסור לו ללכת, שקר גמור, והם גורמים צער למת, לנפטרת, גורמים צער לבנים, גורמים צער גם לו עצמו. וזה חטא לא יחופר. מאיפה המציאו את ההמצאות הללו? אני לא יודע מה שקורה היום בעוונותינו הרבים. כמו שהמציאו כעת, אסור לקלה להתקשט בתכשיטי זהב. תורידי את כל התכשיטי זהב מעלייך. שוטים, אין להם טיפה שכת בראש. מה זה הדבר הזה? הרי קלה הייתה בזמן התלמוד, תפתח כל מי שיודע לקרוא 24 קישוטי קלה. כנגד זה יש לנו 24 פרקים במסכת שבת, שזה 24 קישוטי קלה, והשבת נקראת קלה. אז כמה מקשטים את הקלה, וכמה בגמרא יש, הן על רבי ישמעאל, הן על רבי יהודה בר אלעאי, שעברה קלה ליד בית המדרש שלו ושמע קולות ושירים, שלח מיד את הנשים של התלמידים שלו ואמר, תקשטו אותם, תלבישו אותה, תקשטו אותה, תשימו עליה כל מיני תכשיטים וכדומה וכדומה. אז לכן לא להאמין כל מיני המצאות שממציאים לנו היום, חדשים לבקרים, לא חדשים, פעם אמר לי הבבא סאלי, זה שקרים לבקרים. אז ממציאים, כל יום ממציאים שקר חדש, ואפילו יש כמה שקרים, אז אין בזה כלום. תאמר לו שהוא יכול ללכת, והוא יכול גם, אם היא לא תיפגע, יכולה לדעת מזה, אבל עדיף שלא יעשו את זה בפניה, ולא ולא זה, אבל לא, אבל לא צריך להקפיד בזה בכלל. חזקים וברוכים.
חזק וברוך לרב, ואנחנו עם ניר מהרצליה, שלום לך, המאזין.
ערב שבת שלום הרב, השם ישמור אותך רפואה שלמה.
אמן, אמן.
הרב, אנחנו רצינו לעורר באמת, מתוך כבוד לרב, שהרב ידע שעכשיו בתוך התוכנית משמיעים שירים ווקלי, אבל כל השבוע בתחנה יש שירים רגילים לחלוטין.
אני אעשה, אני לא הרב של
מורשת. אני יודע הרב, אבל זה כואב לנו שזה ככה, שאנחנו אוהבים את מורשת ושומעים אותה, ותוך כדי הרבנים גם כן, ותוך כדי השבוע בהדרשות תוך הלילה, יש תוכנית חילונית לגמרי בין 12 ל-2 בלילה, וזה מאוד כואב לנו הרב.
נכון, 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 חילונית.
זה מאוד כואב לנו שבין הרבנים אנחנו ככה שומעים.
שיחה אנטי דתית אני קורא לזה.
כן הרב, כן הרב, בשביל זה אני התקשרתי, מתוך כאב, לא מסתוק ממשהו.
מה השאלה, מה השאלה
שלך? אין שאלה, אנחנו רוצים שהרב יעורר את זה.
בסדר,
אוקיי. שהרב יעורר את זה, זה כל העניין.
הבנו, בסדר.
תודה רבה, דבריך נשמעו.
תודה רבה, אנחנו עוברים הלאה למאזינה מהצפון, חיה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
נפסית לך שאישור על גגון של עגלת תינוך בשבת, האם מותר להרים חופשי? להצל מהשמש או האור,
מפני
עושה אוהר
או
משהו כזה.
אתם מדברים בדיברית, אני לא שומע נכון.
לא, לא. עכשיו שומעים? הלו?
בבקשה, מה השאלה בכל רם?
גגון של עגלת תינוק בשבת. להצל מהשמש או האור, האם מותר להרים חופשי מפני עושה אוהל או משהו כזה?
טוב מאוד. שאלה זו כבר עתיקת יומין, בת 50 שנה כמעט, דנו בזה מאז שיצאו העגלות תינוקות עם גגון. השאלה אם מותר להרים, לפרוס את הגגון או לסלק את הגגון מעל העגלה, כי זה אוהל בשבת. ההלכה אומרת שמלפני שבת, לפני שנכנסת שבת, אני שם חתיכת חיתול או מגבת ברוחב של 8 סנטימטר, ואז אותם 8 סנטימטר זה נקרא אוהל, זה שיעור אוהל, וכשיש לי כבר אוהל אני יכול למשוך את האוהל כמה שאני ארצה. אז אתה יכול למשוך את זה גם עד אפילו כמה מטרים שתרצה. ועדין כשאתה מסלק את האוהל, אל תסלק אותו כולו, אלא תשאיר שיהיה עובי או רוחב של 8 סנטימטר, קרי תפח. ולכן זה הסדר בגגון של תינוק. גגון של עגלת תינוק, אנחנו מניחים עליו מלפני השבת. לפעמים הגגון עצמו, העובי שלו הוא כבר, גם כשהוא מקופל, יש לו איזה בליטה של 8 סנטימטר, ואם אין לו, אז אנחנו מניחים עליו איזה מגרת, כמו שאמרתי, או חיתול, או כל פריט אחר שיש לו רוחב 8 סנטימטר, ועל חשבון זה אני מעריך ואני מקצר. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לרב. יש לנו עכשיו הפתעה, מאזין מווירג'יניה, ארצות הברית, כנראה ישראלי, גל, אנחנו לא נעכב אותו. שלום לך גל מארצות הברית.
שלום לכם, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום לרב, מתרגשים, אוהבים אותך הרבה, מודים לשם שיש לנו אותך תמיד.
תודה רבה.
השם אומר לירמיהו הנביא, בהתחלה, בטרם מצורך בבטן ידעתיך וכו'. ואז מתחיל ירמיהו להתנבא, במטרה להחזיר אתם בתשובה.
כן.
לפני החורבן.
נכון.
אומר להם שוב בנים שובבים וכו'. ואחר כך רואים שתוך כדי הנבואות הוא מתפלל לשם, מבקש רחמים. אם אבוננו אנו בנו, עשה השם עשה למען שמך וכו. אבל מה שרואים שהשם הוא עונה, הוא עונה לרמיה ואומר לו מספר פעמים. ואומר השם אליי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה וכיוצא בזה. איך מיישבים את זה הרב ולפי הפשט? מצד אחד ירמיה,
ידידי, 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 תרשה לי רק הבנתי את השאלה שלך, אבל מה שקרה פה, אתה כרגע הבאת כמה וכמה נושאים, כי נבואתו של ירמיה נמשכה על פני 50 שנה. ב-50 שנים האלה היו עליות, היו מורדות, היה מצבים שחזרו בתשובה, היה מצבים שהראו, היה מצבים אפילו שכמו שהוא כותב, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, השליחו אותו לתוך בור והשליחו עליו סלעים, רצו להרוג אותו. אז היו הרבה מקרים, ירמיה הנביא נבחר להיות נביא, והוא נבחר להיות בזמן החורבן מכל הנביאים שהיה לקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא. אלא שבמשך מהלך הנבואה, כמו אצל כל נביא ונביא, גם אצל משה רבנו אנחנו רואים את זה. פעמים שהיו ישראל, היו כהוגן, שמעו בקולו, צייתו לדבריו, והזינו למצוותיו, ויש מקרים שהם המרו את פיו, והוא מוכיח אותם על כך. כך היה עם כל הנביאים, זה טבעו של עם ישראל. זה עם קשה עורף, כן, זה אחד השבחים שיש לנו, כי הקדוש ברוך הוא בכוונה בחר בנו שאנחנו עם קשה עורף, ובכל זאת, עם הקשיות עורף שיש לנו, אנחנו שומעים בקולו ונכנעים לדבריו ומאזינים לתורתו, ובזה אנחנו הולכים ומתעלים יותר ויותר. אז מרמיה הנביא, פשוט זה קובץ של נבואות שאתה ראית אחד פה ואחד פה, אין ביניהם סתירה. כל אחד מדבר בנושא מסוים, במקרה מסוים, בעניין מסוים. תודה רבה.
תודה, תודה למאזין מארצות הברית. אנחנו עם מאזינה מתל אביב. שלום לך, גברת רונית.
שלום. שלום וברכה, שבת שלום. אני חוזרת בתשובה ורציתי לדעת לגבי איחור לבית כנסת. אם הגעתי לתפילה, לפעמים אני מגיעה לשתי תפילות, שזה שחרית ומוסף, ולפעמים אני מגיעה למנחה וערבית בצאת השבת, ולפעמים יוצא שאני מאחרת את התפילה הראשונה, ואז אני, או שאני מגיעה, נגיד אני מגיעה לתפילת העמידה, האם מותר לי להתחיל בתפילת העמידה? ואם עברתי את תפילת העמידה בלי קריאת שמע, תפילת שמע, אז האם אני יכולה, צריכה לעשות את עלינו לשבח, או לחכות לתפילה השנייה ולהתחיל אותה מההתחלה?
אז בואו נעשה סדר ונצייר ציור. לדוגמה, הלכתם לבית הכנסת בבוקר ואיחרתם את תפילת שחרית. ואז פגשתם אותם כשהם אומרים עמידה של שחרית. והשאלה, מה אתם אומרים? אז כן, תאמרי, בתור אישה, תאמרי איתם את העמידה של שחרית, ואחרי העמידה תאמרי את קריאת שמע. הרי אישה פטורה מלומר את כל הברכות כולם ואת כל הסדר, אז תאמרי את קריאת שמע, ואם תרצי תאמרי גם את הברכות, אבל בלי שם ומלכות. זה דבר אחד. עכשיו, מה קורה אם את הגעת וזה היה בתפילת מוסף? אז תעמדי איתם את תפילת שחרית כשהם אומרים מוסף. אפשר, יש דבר כזה בהלכה, ואחר כך כשהם יגידו את חזרת השעת של מוסף, תאמרי איתם את תפילת מוסף. ואחר כך, אחרי סיום התפילה, תאמרי את קריאת שמע. אבל במנחה וערבית זה לא כל כך טוב במוצאי שבת, כיוון שמנחה זה של שבת, וערבית זה של מוצאי שבת, ויש לעשות הפרדה ביניהם ולא להתפלל את שתיהם יחד, אלא אחת אחרי השנייה לפי סדר, קודם מנחה ואחרי זה ערבית. תודה רבה.
יישר כוח, תודה רבה לרב ולשואלת. אנחנו עם שלמה מעכו. שלום לך, שלמה.
שבת שלום, רפואה שלמה, בריאות איתנה.
שלום וברך.
אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. אצלנו בבית כנסת מחרנו לפני 10-12 שנה כיסאות, ויהודי אחד קנה 4 כיסאות, והוא לא בא לבית כנסת כמעט בכלל, והילדים שלו בכלל לא באו. ואנחנו רוצים להחזיר לו את הכסף ולקנות ממנו בחזרה את המקום. האם אפשר לפי ההלכה?
אפשר בהחלט, יותר מזה. לפי ההלכה, הכיסאות, לא הכיסאות אלא מקומות הישיבה, הם חכורות, מוחכרות לאנשים. זאת אומרת, והרשות ביד הגבאי, או ועד בית הכנסת יותר נכון, לא איש יחיד, אבל ועד בית הכנסת שמונה על ידי הציבור, לבטל או להפקיע איזה זכות של ישיבה באיזה מקום. נכון שיש דין חזקה, ויש בזה דיון גדול בפוסקים, לגבי מי שהיה התפלל באיזה מקום וישב שם ואחר כך נפטר, הוא בא הבן שלו ורוצה להחזיק את המקום, תחת אבותיך יהיו בניך, באמת יש עדיפות לבן על פני כל איש אחר, יהיה לו זכות קדימה אם הוא מעדיף. אבל בעצם העניין, אין שם זכות בקרקע ולא זכות במקום, והזכות היא שייכת אך ורק לכלל הציבור ולבית הכנסת עצמה. אלא שבית הכנסת, ועד בית הכנסת נותן רשות לאותו אדם להתיישב במקום זה כדי למנוע מריבות וויכוחים, וגם כדי שכל אחד יהיה לו מקום קבוע. אז יש בזה דיון ארוך בפוסקים, לא כעת כבר השעה מאוחרת להאריך בנושא הזה, אבל יש דיון גדול, גם הגאון הסדחמד נכנס לזה, הרב יביע עומר, ועוד ועוד ועוד, ולכן למעשה יש לכם רשות להעביר את הזכות הישיבה לגורם אחר, ובהחלט והתרומה בין כה הולכת לבית הכנסת, ואין בזה, זה לא כעניין פרטי, אלא זה רק זכות לשבת שם באותו מקום. תודה רבה.
תודה, ברשות הרב אנחנו ננסה עוד מאזין מאפולה, ממש שאלה קצרה. שלום לך דוד מאפולה, בקצרה בבקשה. דוד?
כבוד הרב, קצר אני אעשה את זה, כן. כבוד הרב, שאלה קצרה. למה ישוע זכה להכניס את בני ישראל לארץ, את בני ישראל לארץ ישראל, ולמה לא הבנים של משה, של משה?
לא, אז משה רבנו לא היו לו, הגמרא אומרת שלא היו לו בנים ראויים למלות את מקומו, אבל כי הם לא היו איתו, אל תשכח שהם לא היו איתו במצרים, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, רק אחרי זה, וגם למאן דאמר זה רק אחרי מתן תורה, אבל מי שהיה נאמן וכל הזמן צמוד למשה רבנו זה היה יהושע בן נון, והפסוק אומר יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, ולכן זכה יהושע שהקדוש ברוך הוא בחר בו שהוא יהיה הממלא מקום של משה. זה טעם אחד. טעם נוסף הגמרא אומר טעם פשוט מאוד, שלא יגידו שהתורה היא ירושה, לא הולך פה ירושות בכלל, אלא מי שקודם זכה, יכול להיות אדם הכי פשוט, והוא יבוא ויעלה ויתאמץ ויתייגע ויגיע לאן שיגיע ויקבל הישגים גדולים, הוא יעקוף את כולם. ולכן יהושע בן נון בחר בו השם להוכיח לכל ישראל שכל אחד מכם, אתה יכול להיות גם יהושע בן נון. תודה רבה. שבת שלום, אני מבין שהתוכנית לסיומה.
כן, כבוד הרב, זה בסדר. אנחנו אפשר אפילו להגיד כמה מילות סיכום קצרות בבקשה, כבוד הרב. מילות
סיכום, הפרשה שלנו קדושה ומלאה בכל המועדים והחגים, ועל זה אמר רבי פנחס בעל ההפלאה, פנחס במקומו כולו מועדים, שלא במקומו שלא במקומו כולו מועדים, במקומו בין המצרים. אז הוא היה ידוע שהיה לובש, רבי פנחס בעל ההפלאה, היה לובש בגדים רגילים, ולא היה ניכר כשהוא הרב של העיר. אז, אבל כשהיה נוסע לעיר אחרת, היה לובש בגדים חשובים של רב, אז שאלו אותו למה, אז הוא אמר כך, הוא אמר שפרשת פנחס, שאנחנו קוראים אותה על סדר הפרשיות, אז זה יוצא שבת של אגמת נפש יש לנו, כי מתחילים דברי ירמיהו, תלת דפורענותה, אז זה שבת של בין המצרים. אבל כשהיא לא במקומה, כל ההפטרות והמפטיר, אם אתה רוצה קורבן התמיד, שבת, ראש חודש, וכל החגים כולם, פסח, יום ראשון, יום אחרון, ושבועות, ואחר כך ראש השנה ויום הכיפורים, וכל ימי הסוכות, וגם שמיני עצרת. וגם טעם שלישי, שנדע שהנה במהרה יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא, והימים האלה יהיו לנו ולכל בית ישראל, לששון בשמחה, לחיים ולשלום, מועדים בחיים טובים, והאמת והשלום אהבו. תודה רבה, שבת שלום.